שלום, אנחנו קוראים בכתבי רבש כרך ב' בעמוד 1291, מאמר מהי שושנה בין החוכים בעבודה. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, שאלות נבחרות ישאלו במהלך השיעור. מאמר מהי שושנה בין החוכים בעבודה, מכתבי רבש כרך ב' עמוד 1291. הזוהר הקדוש כתוב שם, וזה לשונו: כשושנה בין החוכים, כן רעייתי בין הבנות. רצה הקדוש ברוך הוא לעשות את ישראל כעין של מעלה, ושיהיו שושנה אחת בארץ כעין שושנה העליונה, שהיא המלכות. ושושנה המעלית ריח ומובחרת מכל שאר שושנים שבעולם, אינה אלא אותה שגדלה בין החוכים, וזו מריחה כראוי, שהם עין נפש והביאם בין החוכים, שהם מצרים, שהם המצרים. ואז פרחה השושנה ביניהם. כיוון שרצה הקדוש ברוך הוא להוציא השושנה וללקוט אותה מביניהם, אז יבשו החוכים ונזרקו ונשחטו ולא נחשבו כלום. עד כאן לשונו. ויש להבין מה מרמז לנו בעבודה שהאדם צריך להידמות לשושנה העליונה, ולמה דווקא בזמן שהאדם הוא בין החוכים, אז האדם נבחן לבחינת יותר מובחר ומשובח משאר אנשים, כמו שכתוב, שלכן ירדו עין נפש למצרים, בכדי שהם יהיו יותר מובחרים. ואבי המורי זצ"ל אמר, מדוע מלכות נקראת שושנה? זהו מסיבת שאין האדם יכול לקבל עול מלכות שמיים, אלא על ידי התגברות על הרצון לקבל שבו. היות שהוא בא ושואל לאדם, בזמן שהאדם רוצה לעבוד בעל מנת להשפיע, היינו לתועלת השם ולא לתועלת עצמו, ושואל, מה העבודה הזאת לכם? כלומר, מה יהיה לכם בזה שאתם רוצים לעבוד לתועלת השם? וכמו שכתוב בהגדה של פסח, התשובה, הקהה את שיניו, שפירושו שאין להתווכח עמו, אלא הקהה את שיניו, שצריכים ללכת עמו בכוח, להתגבר עליו. זאת אומרת, בזמן שהוא בא עם שאלותיו, וצריכים לזכור שהוא בא עם שאלות האלו דווקא בזמן שהאדם רוצה לעבוד בעל מנת להשפיע. אז יש מקום לשאול מדוע. מה שאין כן, אם האדם עובד בעל מנת לקבל שכר, אין להרשיע הזה מה לשאול. אין להשיב ולחשוב תירוצים לתת לו. אלא האדם צריך לדעת שחבל על הזמן שהוא רוצה למצוא תשובות על שאלותיו, אלא כשהוא בא ושואל, תכף האדם צריך ללכת עמו בכוח ולהתגבר עליו עם כוח ולא בוויכוחים. והיות שכל פעם, אפילו לאחר שהאדם כבר התגבר עליו, מכל מקום הוא לא מתפעל מזה, אלא כל פעם שהאדם רוצה לעשות משהו לתועלת השם, תכף הוא בא עם שאלותיו. לכן יש כאן הרבה פעמים הקהה את שיניו. על שם זה נקראת המלכות בשם שושנה. כלומר, כשהאדם רצה לזכות לבחינת מלכות שמיים, הנקראת בחינת אמונה, הוא מוכרח לעבור תהליך של הרבה הקהה שיניו. לכן נקראת המלכות שושנה. ואמר שזה הפירוש למנצח על שושנים, כלומר שעניין הניצחון בא דווקא על ידי שושנים. ובאמור נוכל לפרש מהו הפירוש כשושנה בין החוכים, ולמה דווקא כשהיא בין החוכים היא משובחת משאר שושנים. אלא צריכים לדעת מהו עניין חוכים בעבודה. כי בגשמיות החוכים דוקרים את השושנה, ובעבודה מה הוא מרמז? יהיה הפירוש שבזמן שהרשע בא ושואל מה העבודה הזאת לכם, עם השאלות האלו הוא דוקר את מחשבתו וליבו של האדם וגורם לאדם ייסורים. כמו חוכים שדוקרים בגשמיות, כך השאלות דוקרים לאדם. וסובל ייסורים שהשאלות האלו מרחיקים אותו מהעבודה. כי לא תמיד האדם מסוגל להתגבר על שאלותיו, והאדם מתחיל לראות איך שהוא מתחיל לרדת מהקדושה. כי בדרך כלל השאלות האלו באות בזמן עלייה, היינו בזמן שהאדם מבין שכדאי לעבוד בעל מנת להשפיע. ופתאום הוא בא עם שאלותיו, והאדם מוכרח להתגבר עליו. ואז האדם מבקש עזרה מהשם שיעזור לו, היות שהוא רואה שמצד עצמו אינו הוא מסוגל להתגבר עליו. נמצא שהוא תמיד זקוק לרחמי שמיים, וכמו שכתוב בזוהר הקדוש, העזרה שבאה מלמעלה היא בחינת נשמה, שכל פעם הוא מקבל, שזה נקרא העזרה, מה שהוא מקבל מלמעלה, שהוא אור הנותן כוח לאדם להתגבר על הרע שבו, שעל זה אמרו, הבא להתאר מסייעין אותו. ובזה יש לפרש מה שכתוב כשושנה בין החוכים, ושושנה המעלית ריח ומובחרת מכל שאר שושנים בעולם, אינה אלא אותה שגדלה בין החוכים. היינו כנל, כיוון שהיא נמצאת בין החוכים, שהם דוקרים אותה, הכוונה בחינת מלכות שמיים, שהאדם מקבל על עצמו לעבוד בעל מנת להשפיע, זה נקרא שושנה. ואז בא הרשע עם שאלותיו של מה העבודה הזאת לכם, ודוקרים את בחינת מלכות שמיים שיש לו בלב, וצריך כל פעם להתגבר ולהתפלל ולבקש עזרה, שעל ידי זה השושנה מעלית ריח, שעניין ריח הוא כמו שכתוב והריחו ביראת השם, שהיא מובחרת מכל שאר שושנים שבעולם, שאין להם חוכים שידקרו אותם. השושנים האלו לא כל כך מובחרים כמו השושנה בין החוכים. ומה בא זה ללמדנו? שאל יתפעל האדם מזה שכל פעם בא לו להרשע ושואל שאלת מה העבודה הזאת לכם, ואינו יכול להתגבר עליו. אין זה כמו שהאדם חושב לפעמים שהמחשבות האלו באות לו מטעם שהוא לא מוכשר לעבודת השם, אלא להפך, זה שהרשע בא אליו תמיד הוא מטעם שרוצים מלמעלה לתת לו עזרה בכדי שישיג בחינת קדושה עליונה. לכן נותנים לו את ההפרעות האלו בכדי שיהיה לו מקום חיסרון לבקש עזרה. לכן בזמן שהאדם רואה שאינו ראוי מצד הטבע שיוכל לעבוד בעל מנת להשפיע, אז מוטלת עליו העבודה שירבה בתפילה להשם שייתן לו עזרה מלמעלה, שכן יהיה בידו לעבוד בעל מנת להשפיע. מה שאין כן, סתם שושנה, היינו שאר אנשים שמקיימים תורה ומצוות בעל מנת לקבל שכר, הגם שזהו גם כן בחינת שושנה, היינו שגם לעסוק בתורה ומצוות על מנת לקבל שכר, אין הגוף מסכים, וצריך גם כן לעבודה ויגיעה, כי צריכים להאמין בשכר ועונש, שגם על זה הגוף מתנגד. ומכל מקום, היות שאין זה נגד הטבע, היות שעבודתו היא לתועלת עצמו, אין השושנה שבליבו, הנקראת מלכות שמיים, מרגישה שיש חוכים שדוקרים אותה. לכן הגם שלא לשמה הוא דבר חשוב, אולם זה נקראת שושנה סתם, מטעם שאינה מקבלת דקירות מן החוכים. לכן אין לו צורך להתפלל להשם, שייתן לו עזרה להתגבר, וממילא הוא לא ממשיך בחינת קדושה מלמעלה, שעל ידי זה הוא יקבל עזרה מלמעלה. לכן נקרא סתם שושנה. מה שאין כן, שושנה בין החוכים, היא מובחרת מכל שאר שושנים שבעולם, מטעם שהדקירות, היינו הייסורים ממה שמקבל מהרשע, זה גורם שכל פעם הוא מקבל כוח חדש מלמעלה, שעל ידי זה מתגדלת נשמתו. לכן היא מובחרת מכל שאר שושנים שבעולם. ובאמור יוצא שהאדם צריך להיות זהיר, שאל יאמר בזמן שהוא רואה שהרשע בא אליו תמיד עם השאלות הנקראים חוכים ודוקרים השושנה שבליבו, שאל יאמר שזהו סימן שאין הוא ראוי לעבודה זו דלהשפיע, משום שזהו לא בשבילו, היות שהוא רואה שאין כוח בידו להתגבר על הרע. אלא שהאדם צריך להאמין שלכל אדם יש לו הכוח לעבוד ולהגיע לידי דבקות השם. כמו שאמרו חז"ל, לעולם יראה אדם עצמו חציו חייו וחציו זכאי. כלומר, שלפי הטוב שיש בו, כך הוא כוחו של הרע. אחרת, איך האדם יכול להכריע את הרע, כיוון שהרע היא יותר מהטוב? אלא צריכים להאמין בחז"ל שאמרו כך, וזהו בדיוק מכדי שיהיה באדם כוח להכריע לכף זכות. לכן, לעולם, בכל מצב שהוא, אין להרע יותר כוח מהטוב שיש בו. לכן אמרו, עשה מצווה אחת, אשרב, שהכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות. ולפי זה יש לפרש מה שכתוב, העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט ממחצית השקל. שיש להבין זה, מה מרמז לנו עניין זה בעבודה? אלא כנ"ל, שיש לדעת, זה ניתן לנו את הבחירה. כמו שכתוב, ראה, נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב, ואת המוות ואת הרע, ובחרת בחיים, למען תחיה אתה וזרעך.
שושנה בין החוכים, אנחנו אולי הכי נכון יכולים לתאר את הדברים שאדם נמצא, שהאדם הזה זה נקרא נקודה שבלב, כולה כולה, שזה תחילת האדם, טיפת זרע, ואין לו יותר מהקדושה, ונמצא בסביבה. והמרחק הזה בינו לבין הסביבה, זה התחייה או שנאה, שאחר כך יגע לשנאה, זה עוד לא ברור לו. התחייה אולי. או ריחוק סתם. ריחוק. כל מיני כאלו הרגשות שיש אני וישנה הסביבה. זה בעצם מקום השבירה. וכל ההתנגדות התנגשות, תקיעה, קוצים האלו, חוכים, הפרעות, הן באות מההתגלות המרחק הזה שבין אדם לאחרים, גילוי המקום השבור ואינו לבין הסביבה. שאם מברר מקום הזה נכון, מגלה בו את הבורא שממלא את המקום, האור שאז ממלא את היחס שלו המתוקן כלפי הזולת. לכן הוא צריך לראות את הפנימיות שלו, את הרע שלו, את הרצון שלו המקולקל, מקום השבירה, ככה, רצון שלי המקולקל. ככה הוא נמצא כאן, ביני לבין הסביבה. שברגע שהרצון הזה אני מתקן, אז בו אני מגלה את הבורא. והאני, כן, האני שאדם אז חושב על עצמו, זה רק אותה נקודה, נקודת ההתרוממות, השתוקקות, שקיבל באמצע חייו, ומכאן והלאה הוא מתחיל לספור את החיים הרוחניים שלו, התפתחות הרוחנית שלו. לכן הכל מתברר בתנאי שאדם מצייר לעצמו נכון את הצורה, התמונה, איפה הוא נמצא, איפה כאן הסביבה שיכולה לתמוך בו, כי כל פעם מגלים לו תחייה מהסביבה, תחייה מהמטרה, תחייה מהבורא. כל רגע הוא צריך לבדוק את עצמו, האם חשיבות הכוח העליון, כוח השפעה, הבורא, הוא חשוב בעיניו מעל הכל. והתרוממות, התעוררות, דאגה לבירור הזה, הקבוע, יכולה לבוא רק על ידי השפעת הסביבה. לכן החוכים האלו מתגלים לאדם במידה שהוא מסוגל להתמודד איתם. אם הוא מכין נכון את היוצרות, את כל הכוחות בינו לבין הסביבה, שיכול כל פעם להתעורר, להעלות את החשיבות הבורא, דבקות, השפעה, ואהבת הרך כמוך, מעל כל מה שמתגלה במחשבות, ברצונות בו, אז נקרא שעושה בירור נכון ומכה בשיניו. למה מכה בשיניו? כי הסביבה הזאת, שמתגלה כאן בינו לבין האחרים, היא מתגלה בצורה האגואיסטית. איך לנצל, איך להתקשר נכון, איך לספוג מהם הכל, גם רואה את המציאות בעיניים הגשמיות, שהכל נמצא מחוץ לו ולא בתוכו. הוא לא משייך לעצמו את המרחק הזה, לא משייך לעצמו את את השנאה הזאת שמתגלה או תקיעה או נו מה שמחוצה, לא, הוא חושב שזה מחוצה לו, כן? שזה מחוצה, הוא לא חושב שזה שלו, הוא לא חושב שזה כלים שלו, שזה תפיסה שלו במציאות, הראייה שלו, גילוי המציאות העליונה, שכל זה, מה שמתגלה זה שייך באמת לו. ולכן צריך הרבה פעמים ממש לתת מכות, הקאות לעצמו, כדי ליישר את היחס שלו לאותה הצורה שמתגלה לפניו, שיש אני וזולת, שיש מרחק ביני לבין הזולת. המרחק הזה שבינינו זה לא זה לא כלים שלי המקולקלים, אלה כמו שנראה לו שזה פשוט דברים שזרים שצריך לדחות אותם, אלא ההפך, כל ההקאות הם בבירור שמה שמתגלה כל זה אני, שאם אני לא משייך לעצמי, כל העולם, כל המציאות, כל הבני אדם, כל הנשמות, בכלל כל דומם צומאי חי מדבר שזה שלי ביחס שלי אליהם, שזה ממש חלק בלתי נפרד שלי, אז בזה אני לא מתקן את הנשמה שלי. ואז הוא רואה שתפיסת המציאות ואהבת הבריות וגילוי הבורא הם נמצאים ממש באותם המחשבות ורצונות של היחס שלו לזולת, להחוצה לו, שאין במציאות יותר מרצון. ורצון הזה שהוא מרגיש שיוצא ממנו כלפי החיצונים, אם ייתן הכאה נכונה, הוא יהפוך אותו לרצון בינו לבין החלק שלו, כזולת שיהפוך לחלק שלו, שבורא יהפוך לשלו, וכך יכלול כל המציאות, שבזה יתוקן השבירה. ובאותו מקום, היינו באותם הרצונות שהיו במחשבות שהיו בינו לבין הזולת, יתחיל להרגיש נוכחות האור, תכונת ההשפעה והאהבה. בלתי אפשרי לעבוד על זה אם לא תמיכת הסביבה הנכונה, שכל פעם מעמידה את האדם בבירור הנכון, במצב הנכון. כי השאלה התמידית שצריך לענות עליה בהקעה על כל המחשבות, היא שאלה מי יותר חשוב, הבורא או אתה, כוח השפעה או כוח הקבלה, הזולת או אתה. אם השאלה הזאת היא עומדת בצורה ברורה לאדם, והוא מבין שבתשובה ברורה עליה תלויה ההתקדמות שלו או הכישלון שלו, אז הוא מבין ש חייב כל פעם תמיכה מהסביבה, שגם כן כשמסתכל מצד השני, אז מה זה סביבה שתומכת בו? זה בעצם איך שהוא מקבל את הכלים שלו, את הרצונות שלו, עד כמה שרוצה לקרב אותם אליו, כי זה הכל שלו. זאת אומרת שעבודה עם הסביבה, עד כמה שסביבה היא תהיה יותר גדולה בעיניו, עד כמה שהיא תאריך יותר את הבורא בעיניו, זה בעצם נתנו לאדם כוח השבירה שיעזור לו כך לעבוד על עצמו. האני שכולל כל המציאות מתחלק לשניים: האני שמרגיש את עצמי כאני, והאני שמרגיש את עצמי ככל העולם, כזולת, ככל מה שנמצא מחוץ לי. בשביל מה בורא חילק אותי לשניים? כדי שיהיה לי יותר קל לתקן את החלק הזה שנמצא מחוץ לי. אם אני עכשיו מעלה את החלק הזה כחשוב בעיניי, אם אני מעורר אותם שיהיו חשובים ויעבדו עליי, כביכול שיש להם בחירה חופשית ויש להם איזה מין עצמאות מיותר ממה שאני משייך להם. הכוח השבירה הזה, אנחנו צריכים להבין שהוא פועל לטובתנו, שאותו חלק שנקרא זולת, הכל מה שמעני, יתוקן על ידי ביחס שלי אליו כמו לזולת. אני מתקן את הרצונות האלו שנראים לזרים בצורה שאני מעמיד את עצמי כלפיהם ורוצה להתחבר איתם. אם אדם היה לא מתחלק לשני חלקים, אני וזולת, אני זה סך הכל נקודה שבלב, הזולת זה כל הכלי שלו, כל הנשמה שלו, כל הכלי של הנשמה. אם לא היה מתחלק כך, לא היה באפשרותו לתקן את הרצונות האלו. לא היה באפשרותו אף פעם להתייחס אליהם בצורת הבירור, תיקון, מבחוץ, לבדוק, לסווג אותם, לדרוש עליהם כוחות. לא מסוגל. זאת אומרת, זה שנמצא מחוצה להם ומתקן את היחס שלו אליהם, יש לו אשליה שמתקן יחס שלו לזולת, ואהבת לרעך כמוך. הוא לא תופס, לא מבין, לא מרגיש בינתיים שזה בעצם הנשמה שלו, ונתנו לו כוח השבירה, אשליה, השקר הזה בלראות אותם כזולת, שבצורה כזאת דווקא כן מסוגל להתחיל לתקן את הכלים שלו ולעבוד נגד הכוח התחייה להקות אותו. זאת אומרת, אפשר לתאר את העבודה שלנו אחרת, שאדם מלכתחילה מקבל כל הבריאה כשלו, כנשמה שלו, וכל הכוחות הפרודה הוא מבין שזה הדמיון שבא לבלבל אותו, שזה מנותק ממנו כל המציאות, היא לא מנותקת, ולכן נותן לדמיון הזה, לכוח השבירה הזה, מכות, הקאות. ובזה רואה את כל העבודה שלו שצריך לעשות, עד שישבור כל השיניים, כל החוכים האלו שישבור, יקור אותם, כך שהשושנה תקום בכל צביונה וכל הכוחה האמיתית, שזה מלכות שינתה, הנשמה הכללית. כך אנחנו צריכים לראות גם סביבה, גם חברים, גם בורא, הכל מה שנראה לנו מחוץ לאדם, שזה הכל חלק בלתי נפרד מאיתנו, וכל הכוח שמנתק אותי מרצון ומחשבה אחד, מאחד, זה כוח דפרודה שאותו אני צריך לשבור. שאלות?
יש שאלה מקנדה. אני עושה מאמץ כדי ליצור קשר עם החברים שלי בקבוצה, ומתגלה לי שהם דוחים את המאמצים שלי. אז מי באמת דוחה את מי?
אתה בעצמך? או במילים אחרות הוא אומר בעל הסולם, ש איך שאתה רואה את החברה, אתה רואה את הבורא, שחוץ ממך יש רק בורא, ומה שאתה רואה את הסביבה זה במקום שבורא נסתר, שכלפיו אתה לא תוכל לעבוד, אז נתנו לך לראות את הראי שלך, כן, בצורה כזאת. עד כמה שאתה לא מתוקן, אז אתה רואה אותם מחוץ לך, ורואה אותם מקולקלים ולא מיוחדים, ולא מיוחדים איתך, מתייחדים. אז ודאי שהכל זה האדם. יחד עם זה, מפני שהוא נמצא בכוחות דפרודה, הוא חייב לעבוד עם הסביבה בצורה הרמומית, לסדר את עצמו על ידי הסביבה, שבצורה כזאת אני יכול לעבוד על עצמי. ולכן עד כמה שאני אמצא את הסביבה הנכונה, יצב אותה נכון, יתייחס אליה נכון, יקבל ממנה השפעה נכונה, כן? בזה אני אתקדם. יש כאן, אנחנו מתקרבים כאן לברר אולי עניין, זה לא ילך בבת אחת, נצטרך לדבר על זה כמה פעמים, על הגישה הזאת. אם אין אני למי לי ואין עוד מלבדו, ככה ביחס כלפי הסביבה כזולת, סביבה כאני, ואני לא רוצה מיד להכניס כל הדברים, יהיה לנו בלבול. גם זו הדרך, דרך הבלבול, אבל בכל זאת מספיק מה שדיברנו. כן.
זמיר מבית קבלה לעם בחדרה שואל, איך להשתמש בדקירות שאני מקבל מהחוכים כדי לקבל כוחות חדשים להתקדמות?
קודם כל להבין שהחוכים האלו זה האגו שלי, הרצונות ומחשבות המקולקלים שמתעוררים בי, כדי שאני אתקן אותם. אז קודם כל להבין שככה זה, שזה כוחות ומחשבות שלי הם. ועכשיו, האם אני מוכן להתמודד איתם, לתת להם מכות? נו, מכה ברגע הזה אני אתן, מה יהיה ברגע הבא אני בכלל אולי יגלה את עצמי אחרי אולי שעות שאני כבר ברחתי מכל התמונה הזאת שהצבתי אותה נכון לרגע אחד, ואחר כך היא נעלמה ממני. איך אני מחזיק את היחס שלי נכון למציאות, שכל הזולת זה גם אני, וכוח השבירה משחק לכך שאני רואה אותם כזולת ולא כחלק ממש שלי, שנגד אותו הכוח שמוציא את המציאות פנימית שלי החוצה ומראה לי אותה כחיצונה, אותו כוח השבירה אני צריך לשבור, לא אני צריך לתת מכות. אני לא מסוגל לעשות זאת אם אני לא מתחיל לשחק עם הזולת כמו עם הסביבה שממנה אני דורש תמיכה. למה? כי בזה שאני מתייחס כך לסביבה, אני בעצם מתייחס לנשמה שלי המתוקנת שבה נמצא הבורא. יש שם כוח שיכול להשפיע עליי, על הכוח השבירה שלי, כן? ולתקן אותו. זאת אומרת, מה שאני מעורר, אני בעצם מעורר את הנשמה שלי המתוקנת בדרגה הבאה, ששם אני מחובר עם הזולת, ששם בנו, שזה הכל כבר נעשה כאני, שורה בורא, ומשם אני מזמין עליי השפעה. לאט לאט אדם בונה בתוכו את התבנית הנכונה, הקשר הנכון בין כל ההבחנות האלו. אחר כך זה נראה מאוד פשוט, אבל מפני שהתמונה הזאת היא צריכה להתיישב אצלנו ברגשות, המקום איפה שאנחנו מרגישים, איפה אנחנו מייצבים את התמונה, זה הרצון, רגש, כן? לכן זה אי אפשר להגיע לזה בקפיצה, אלא לפתח את הרצון הזה עוד קצת ועוד קצת, להבהיר בו פרטים שלו והבחנות שבו והתקשרויות שבו בין כל החלקים, ואז אתה מייצב שם את התמונה סוף סוף הקרובה לאמת. כן.
מניו יורק השאלה היא, כאשר מתגלה שנאה בין שני חברים, איך החבר השלישי צריך להתייחס לשנאה הזאת?
כל אחד צריך לראות שנתנו לו הזדמנות לראות את החלק שלו בצורה כזאת, דרך משקפיים של הכוח השבירה, דרך השונא. ואם מקבל שאין כאן ביניהם אלא דווקא הבורא שמפריד ביניהם, כי שהם ידרשו אותו להתגלות ביניהם, אז הם יגיעו לצורה האחידה, שהכל זה כלי אחד עם האור אחד. כן.
שאלה מקבוצת זיכרון יעקב, האם גילוי השנאה שמתגלה בין החברים בקבוצה זה דבר הכרחי, או שבעבודה פנימית נכונה של החברים ניתן להתעלות מעליו?
כל פעם להתעלות. זאת אומרת, כל פעם זה צריך להתגלות. בלי גילוי הרע איך תתקן? וקצב בגילוי הרע ועוצמת בגילוי הרע אומר עד כמה שאתה מסוגל, כי כל פעם חייבים להאמין ש מתגלה באדם חצי על חצי. כן? חצי זכאי וחצי חייב. זאת אומרת, תמיד בחירה לפניו, ואין רע יותר מטוב. זאת אומרת, יש לו תמיד אפשרות לחיה. כן?
איך, אילי שואל מרמת גן, איך נדלקת נורה אדומה כלפי המחשבות שצריך להכות בהם? איך יוצאים מיחס של אדישות?
רק על ידי השפעת הסביבה. כלום לא יכול לעזור. אבל להבין שהשפעת הסביבה זה בסופו של דבר הוא מעורר כוח הבורא שבהם. הוא מעורר כוח הבורא שבמדרגה יותר עליונה, שזה בעצם נראה לו כסביבה שלו. הכל מה שמחוץ לעצמו האדם רואה, הוא רואה בעצם מדרגה יותר עליונה, רק בצורה הפוכה ממנו, אם שונא, ובצורה המתקרבת אליו, אם הוא מתקן את עצמו. אני וסביבה זה מדרגה נוכחית ומדרגה יותר עליונה. כן.
שאלה ממיאמי, אני לא מבין, איך המכות מביאות את האדם קרוב יותר לאחרים עד שירגיש אותם כמו אחד?
כי מכות הוא נותן לאותו כוח השבירה, למה שמפריד ביניהם. מכות אני נותן לאותו דמיון שקרי, שמתאר לי את הכל הזולת כזולת, ולא כשכלי אחד ואור אחד בו. גילוי האיכות, זה מה שאנחנו עושים, אין יותר. אין, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, אחד, זהו, אין יותר, זה מה שאנחנו עושים. ולכן כל דבר נגד הכוח האיכות הוא נקרא קליפה, שזה אותם הרצונות, אותם המחשבות שלי לפני התיקון. כן.
מה לעשות כשהשנאה דווקא מתגלה כלפי סביבה חיצונית ולא כלפי הקבוצה?
כלפי סביבה חיצונית אני בכלל לא מבין למה צריכה להיות שנאה. את זה הבורא שפועל דרך הדומם הזה, דרך הדומם צומח וחי, כדי דרכם לגלות ההשפעה, ההנהגה, ההשגחה עליי. כל השונים האלה קרובים ורחוקים שפועלים עליי, זה הבורא כך בצורה כזאת עושה, הוא אין עוד מלבדו. רק כוחות הרעים או טובים אנחנו גורמים למעמד שלהם יותר או פחות לצד חיובי או לצד השלילי. כמו שבעל הסולם צעק לפני מלחמת עולם השנייה, שאם אנחנו לא נתעסק בהכרעה לכוח הטוב, הכוח הרע יתגבר וזהו. אז, אבל זה הכל בא מכוח אחד, מהבורא, והוא תמיד מביא לנו את הכוחות האלה באיזון, ואנחנו צריכים להכריע ביניהם, וכך בלבד אנחנו עושים את הבירור, תיקון וגילוי איכות. ונעבור לחלק הבא
של השיעור מתוך ספר זוהר לעם.